נפתח בבשורת יוחנן, פרק ב', אנחנו מתחילים עכשיו את הפרק השני. נקרא מפסוק 11 עד פסוק, מפסוק 1 עד פסוק 11, פרק ב', בעמוד 165 בברית החדשה. וביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל, והם ישוע הייתה שם. וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתונה. ויחסר היין, ותאמר הם ישוע אליו, יין אין להם. ויאמר אליה, מה לי ולך אישה, איתי עדיין לא בא. ותאמר אמו אל המשרתים, ככל אשר יאמר לכם תעשו. והנה שישה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לתורתם, שתיים או שלוש בתים יכיל כל אחד. ויאמר עליהם ישוע, מלאו לכם הקדים מים, וימלאום עד למעלה. ויאמר, שאבו נא ואביאו אל רב המסיבה, ויביאו. ויתאם רב המסיבה את המים אשר נהפכו ליין, ולא ידע מאין הוא. ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו. ויקרא רב המסיבה אל החתן, ויאמר אליו, כל איש ייתן בראשונה את היין הטוב, וכאשר ישקרו, ייתן להם את הגרוע. ואתה, צפנת היין הטוב עד אתה. זו תחילת האותות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל, וגילה את כבודו, ויאמינו בו תלמידיו. אז נשים לב מה כותב לנו כאן יוחנן בפסוק הראשון. וביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל, והם ישוע הייתה שם. לא יודע אם שמתם לב, יוחנן השליח שכתב את הבשורה מאוד מקפיד לתת לנו תיאור מדויק של הזמנים, מתי התרחש כל אירוע. לדוגמה, אם תסתכלו בעמוד לפני זה, בעמוד 164, בפסוק 29 כתוב, ויהי ממחרת. היה אירוע, אומר, מה קרה למחרת? פסוק 44, מעמוד שאנחנו נמצאים, ושוב, ויהי ממחרת, והקטע שהתחלנו כעת הוא ביום השלישי. נשים לב באיזה סוג של רזולוציה, דייקנות, מתאר לנו השליח הזה את כל המאורות שפקדו את ישוע בזמן הפעולה שלו בעולם הזה. הוא מגיע לפרטי הפרטים של לוח הזמנים. והשאלה שנשאלת, מדוע יוחנן כל כך מקפיד לתת תיאור כל כך ברור וחד משמעי? אני חושב שהתשובה היא ברורה. הדברים שנכתבים כאן הם אותנטיים לחלוטין. נכתבו בדיוק מה שקרה בעיתוי המדויק שלהם. זה לא איזה סיפור שמישהו שמע מפה לאוזן והעביר לאדם נוסף, וזה התגלגל לאט לאט וקיבל מימדים כאלה ואחרים. אתם יודעים, לעתים שאנשים מעבירים מדור לדור כל מיני סיפורים, כמעט אין דמיון בין המקור לבין מה שאנשים בסוף שומעים ומבינים. מדובר כאן על מאורעות שקרו אחד לאחד, ויוחנן אפילו טורח להסביר לנו מתי קרה כל אירוע, כדי שבאמת נשתכנע אפילו בהיגיון אנושי פשוט שהדברים מאוד מאוד אמיתיים כפי שהם קרו והתרחשו. אז זה הדבר ראשון. ומה הוא כותב לנו? הייתה חתונה בקנה אשר בגליל, והם ישוע הייתה שם. אז הוא כבר טורח להגיד לנו שאחת האורחות המכובדות שהייתה בחתונה הזאת, מי זאת? האם של ישוע. מרים, אנחנו מכירים את שמה, אם ישוע. ומיד הוא משאיר ואומר, וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתונה. אין ספק שחתונה זה אירוע מאוד מיוחד, מאוד משמעותי. כך זה היה בעבר, ולצערי, כשאני רואה את המציאות שבה העולם הזה חי ומתקיים היום, הייתי אומר שמוסד הנישואין והחתונה, לצערי, קיבל משמעות הרבה יותר נמוכה וזולה, הייתי אומר. ואני אתחיל מעצם הרעיון שהיום כמעט לא תמצאו, תקשיבו טוב מה אני אומר, על זוג שלא חיים במשותף לפני שהם נישאו אחד אל השני. כמעט לא תמצאו. אגב, זה הנורמה. לפני 30-40 שנה, אני זוכר שעוד הייתי באות רמת גן לפני 40 שנה, היה לי אחראי שהוא האדם חילוני לחלוטין, לחלוטין לחלוני, אתאיסט, היה לי הרבה שיחות על אמונה איתו. הוא אמר לי, אני מרגיש לא בנוח. הוא אמר לי לפני 40 שנה, שביתי תגור עם גבר אחר שהוא לא נשוי. הוא אומר את האמת, למרות שהוא בעצמו היה הולל ומושחת בצורה בלתי רגילה. אבל הוא הרגיש לא נוח כאבא, הוא הרגיש שהבת שלו תהיה בקשר כל כך אישי עם גבר שהוא לא בעלה. אני אומר לכם בצער רב, מהמעט שאני שומע ומכיר, זאת הנורמה. זאת הנורמה. חיים ועושים הכל כאילו הם בעל ואישה. ולהתגרש, אז תתגרש, מה הסיפור? כאילו, אפשר להתחתן, אפשר להתגרש, ולמה לא עושה את זה פעמיים, או שלוש, או ארבע, הרי מה הסיפור? איך אנשים אומרים? חיים פעם אחת, למצות מהחיים את הטוב ביותר ואת המקסימום. לא מייחסים למוסד הזה שאלוהים קבע, לא בן אדם. זה דבר ראוי וחשוב לתת לו את כל תשומת הלב. ולכן על הבנתי זה גם לא מקרה שישוע הרגיש את הצורך שהזמינו אותו ואת התקועים להיות שותף לאירוע המיוחד הזה, מה שנקרא, להשתתף בשמחתם של הזוג שאין לנו שום פרטים עליו, מה היה הקשר שלהם עם ישוע או עם מרים או עם תלמידיו, זה לא רלוונטי. הם הגישו את הצורך לקחת חלק ולהשתתף באירוע. ואני ממשיך בפסוק 3. ויחסר היין, ותום אם ישוע אליו, יין אין להם. אז החתונה בעיצומה, אין לנו פרטים בדיוק מה קרה שם, זה גם לא חשוב, אבל בשלב מסוים נוצר מצב מאוד מביך. כפי שיוחנן כותב, היין נגמר. עכשיו, את יודעת, בימינו, עובדתית, כל אחד מאיתנו שהיה בחתונה, באחרונה, יש כל כך הרבה משקעות, שהייתי אומר שהיין זה משקה נוסף. והיום השולחנות מלאים, ואני לא אומר, עשרות סוגים של משקעות, אני לא מגזים, מכל הסוגים, מכל כיד הדמיון שלכם. ומוגז ולא מוגז וממותג ודיאטטי וכל הווריאציות שאתם יכולים בכל הטעמים שרק אפשר לחלום עליהם. וגם יש יין. אני חושב בתקופה היא לא הייתה מבחר שיש היום. היה יין, זה היה המשקה המיוחד, הנחשב, להגיש אותו בזמן שיש אירוע כל כך מיוחד, כל כך משמח. ולכן גם אפשר אולי להבין את התחושה של מרים, הרגישה מאוד לא נוח. אחד המשקעות שהיה מקובל לתת באירוע חגיגי זה פתאום אזל, וניתן להבין שזה קרה יחסית בשלב מוקדם של החתונה, ומאוד לא נוח ונעים שהמסובים, האורחים, אין להם מה לשתות. זה חלק מהנוהג עד היום לתת אוכל ושתייה. ואימו של ישוע, בגלל המבוכה שנוצרה, האי נעימות, מרגישה את הצורך לפנות אליו ולא דיע לו. אין יין, נגמר היין. השאלה שאני מעלה כעת, מדוע מרים פונה אל ישוע? למה היא מערבת אותו בכל האירוע הזה? איך הוא קשור בדיוק לעובדה שיש יין או אין יין? הוא בסך הכל אורח שבא להשתתף בשמחת החתן והכלה. אני אגיד לך מה אני מבין. נזכור שמרים, אמו של ישוע, הכיר אותו מצוין לאורך שנים רבות. ניתן להבין שהאירוע הזה שעכשיו מסופר התחולל שכבר ישוע היה בוגר, אולי קרוב מאוד לגיל 30 כבר, כשהוא ממש מתחיל את פעולת הביסור שלו. ואני אומר שמרים הכירה היטב את הבן שלה, ואיך כל דבר שישוע מתערב בו, בא על פתרונו. שימו לב, אני אומר שהיא הכירה את הבן היטב, איך אלוהים איתו בכל דרכיו, ואין מצב שיש איזה קושי, איזה בעיה, איזה דילמה, מכל סוג שהוא, וישוע לא ימצא פתרון הבעיה, אין מצב. זה הערכתי, הניסיון שהיה למרים, אמו של ישוע, עם האדון מצעירותו. כתוב שאלוהים היה איתו וליווה אותו, והוא גדל ברוח ובקומה ובכן. זה לא אדם רגיל ישוע, זה בן האלוהים. ואני מעריך שלתומה היא אומרת, יש כאן בעיה, אי נעימות, מבוכה, בואו נערב את ישוע, את הבן שלי, הכל כך מסוגל איתות עם כל סוג של דילמה וקושי, והוא בדרכו ימצא איזה פתרון, ככה אני מעריך שהעריכה. ולכאורה, נראה שהבקשה שלה היא לגיטימית. יש מבוכה, יש קושי, אז היא פונה לבן שלה. בואו נראה את התגובה של ישוע. נורא מעניין.
ויום אליה, מה לי ולך אישה?
ואני אתחיל דווקא עם המילה האחרונה שאומר כאן ישוע לאמו. מה לי ולך אישה? יכול להיות שזה מפתיע חלק מאיתנו בקריאה ראשונה. אתם יודעים, כל בן וכל בת בעולמנו, זה היה נכון, אמירי, בתקופה הישנה, ועד עצם היום הזה, נוהגים לפנות לאבא בכינוי אבא, ולאמא בכינוי אמא. אגב, בלי שום קשר לגיל שלהם. לא רק ילדים בני 8-9 אומרים אבא ואמא. אני זוכר שאני גרתי לאמי עד יום האחרון, בתור אמא, זה ככה מקובל. לאבא קוראים אבא, ולאמא אמא, מה לעשות? יש אבא אחד ואמא אחד. כך אנחנו בנויים, וכך נתתי זה נכון וראוי בעולם הזה. אבל כאן ישוע עושה דבר אחר. הוא פונה לאמו בכינוי אישה. זאת אומרת שהקשר שלי איתך זה לא קשר מקובל של בן ואם. את עבורי אישה. פתאום יש ריחוק. אין את אותה קרבה מיוחדת של בן לאמו, עם כל המשמעויות שלו. את אישה. ויתרה מכך, מה ישו אומר? מה לי ולך? מה אנחנו לומדים מהתגובה הזאת של ישוע אל אמו שילדה אותו בעולם? אני רואה בתגובה של ישוע איזה סוג של גערה ונזיפה באמו. מה פתאום את מרשה לעצמך לערב אותי במשהו שמטריד אותך? מי נותן לך את הסמכות הזאת? על מה ולמה? מה לי ולך? מה מערכת היחסים בינינו שמאפשר בכזאת חופשיות לפנות אליי בצורך שנגמר הים סוף, נגמר הים. למה את מערבת אותי בזה?
מה שאני מבין, ישוע נותן לאמא שלו מסר מאוד חזק, מאוד עוצמתי, שאולי ברגע שהיה לו נורא קשה להקל את זה, אבל כפי שנראה מההמשך של התגובה שלה, היא קיבלה את זה בצורה מאוד מאוד יפה ורוחנית, כפי שנפרט בהמשך. למרות שלהחתי בתור אמא, היא ברגע שונה הייתה עמומה. האמא הזאת שרגילה לפנות אל הבן שלה כל משך עשרות שנים, ולהגיד לו דברים שונים, ולבקש ממנו דברים שונים, היא לא רגילה פתאום להתנהגות כזאת של הבן שלה, כלפי, היא פשוט עמומה לדעתי, באיזשהו מובן אנושי. וכדי לחדד את השינוי שחל כאן ביחסו של ישוע אל אמו, אני מציע שנקרא קטע נוסף בלוקס פרק ב' מהפסוק 40. לוקס פרק ב' נקרא בעמוד 104, לוקס פרק ב' מפסוק 40. ויגדל הנער ויחזק ברוח, וימלא חוכמה וחסד אלוהים עמו. ועלו הוריו ירושלים שנה בשנה לחג הפסח. והיה ביותו בן 12 שנה, ועלו ירושלים כמשפט החג. וימלאו את הימים וישוב ויוותר ישוע הנער בירושלים, ויוסף ועמו לא ידעו. ויחשבו כי אם חבל האוכים הוא, וילכו בדרך יום, ויבקשו בין הקרובים והמיודעים, ולא מצאו. וישוב ירושלים לבקשו. ויחר 3 ימים, וימצאו במקדש יושב בתוך המורים, שומע עליהם ושואל אותם. וכל השומעים אלה השתוממו על שכלו ועל תשובותיו. ויקירותם אותו ויחרדו. ותאמר אליו אמו, בני, מדוע כך עשית לנו? הנה אביך ואנוכי בעצבות לב ביקשנוך. ויאמר אליהם, למה זה ביקשתם אותי? הלא ידעתם כי היה להיות באשר לאבי. והם לא הבינו את אשר דיבר עליהם. וירד איתם ויבוא אל נצרת ויקנה להם. ואמו שמרה בליבה את כל הדברים האלה. וישוע הולך וגדל בחוכמה ובקומה ובכן עם אלוהים ועם אנשים. אחרונה רציתי שנתרשם מהקשר שהיה של מרים, אמו של ישוע, אל בנה כשהוא היה צעיר. ואני באמת, לפי התיאור, היא דאגה לו כמו שאמא דואגת לבן שלה בצורה הכי ממשית והכי אמיתית. היא גידה אותו משהו היה תינוק. וברגע שפתאום ישוע נפרד מההורים שלו והולך לבית המקדש, הם נורא מודאגים. איפה הבן שלנו? מחפשים אותו יום שלהם, לא מוצאים, חוזרים לירושלים, לוקח להם זמן עד שהם מוצאים אותו, ואז שכבר פוגשים אותו. היא אומרת לו בהרגשה מאוד לא נוחה של אמא, למה אתה לא הודעת לנו? אתה גרמת לצער רב להורים שלך. דאגנו לך מאוד. מה התגובה של ישוע? למה חיפשתם אותי? אז זה אך טבעי שנה בבית אבי, בבית המקדש. והם שם רואים את הבן שלהם, בן 12, שימו לב, נער צעיר, יושב מול כל החכמים של עמנו ישראל, ודן איתם בנושאים רוחניים שונים, בידענות, בחוכמה, בפיקחות, שהיא לא מאפיינת, לא אדם בן שני, אדם בן 40 לא מדבר ככה, איך שישוע דיבר, בעוצמה, בחוכמה אלוהית שהייתה לו מצעירותו. זה ישוע בן האלוהים.
וישוע מופתע מהתגובה שלהם, למה חיפשתם אותי? זה המקום הטבעי שבו אני אהיה, בבית אבי. ובכל זאת, מה כתוב? ישוע נכנע להם. למרות שהוא מצא את המקום הטבעי שלו, ישוע הבין שהוא חייב להיכנע. בשלב הזה שהוא היה נער, אני מדגיש בין 12 שנה, לא יותר. אבל מאז שהוא היה בן 12 וחוזר עם הוריו, עברו כמה שנים, הוא נמצא בחיק משפחתו, עם אחיו ואימו, וישוע הבין שהוא חייב משהו בקשר, ביחס שהתקיים בינו ובין אימו, משהו חייב להשתנות. תקשיבו טוב, משהו צריך להשתנות. הקשר שהיה לגיטימי לאורך לא מעט שנים, היה לגיטימי לגמרי, להישמע לה, לעזור לה, בכל צורך שהיא צריכה כאימא לבנה, היה לגיטימי לגמרי, מספר שנים. הוא כבר מגיע לגיל שמערכת היחסים אמורה להשתנות. וזה המסר שמעביר ישוע בן האלוהים לאמו מרים. מה לי ולך אישה? את כבר לא אמורה לצפות ממני מה שאמא כן מצפה מבנה, לא ולא. הקשרים בינינו צריכים להתנהל אחרת מהיום הזה והלאה, בפירוש אחרת. ומיד הוא ממשיך ואומר, ונחזור לבשורת יוחנן, שימו לב. איתי עדיין לא בא. והשאלה היא, מה ישוע רוצה לומר בחצי משפט הזה? אחרי שהוא נוזב באימו, שאלה בעצם זכות להתערב ולשאול אותו שאלה מהסוג שהיא שאלה, חד משמעי, איזה סוג של גערה, נזיפה, הוא אומר, איתי לא הגיע. מה הוא רוצה לומר במשפט הזה? אז בחרתי רק מקום אחד, הביטוי הזה מופיע בהמון מקומות, בואו נקרא מקום אחד כדי להבין מה המשמעות של הביטוי שישוע אומר, כן? אנחנו קוראים ב... בלוקס, זה קראנו עכשיו, בבשורת יוחנן פרק זין, פרק שבע, נקרא מפסוק ראשון. בשורת יוחנן פרק שבע, נקרא קטע שמסביר לנו היטב את הביטוי שפה ישוע משתמש בו, בעמוד 178 בברית חדשה. ואחרי הדברים האלה הלך ישוע בארץ הגליל, הלוך ועבור. כי לא עבר להתהלך ביהודה על אשר ביקשו היהודים לאורגו, שימו לב. ויקרא חג היהודים וחג הסוכות, ואמרו אליו אחד, קום ולך מזה ארץ היהודה, למען יראו גם תלמידיך את המעשים אשר אתה עושה. כי לא יעשה איש דבר בסתר, והוא חפץ להתפרסם. לכן אם אתה עושה כאלה, יגלה אל העולם. שימו לב, כי חב גם הם לא האמינו בו. ויאמר עליהם ישוע, איתי לא בא עד אתה, ואיתכם תמיד נכונה. לא יוכל העולם לסנוע אתכם ואותי ישנא, באשר אני מעיד עליו, כי רעים על עליו. עלו אתם לחוג את החג, אני לא אלה לחג הזה. כי איתי לא מלעד אתה. כזו דיבר וישב בגליל. וכאשר עלו אחיו לרגל, ועל גם הוא לא בגלוי, כי אם כמסתתר. אז בפנה קראתי את הקטע הזה, יש עוד מספר קטעים שמוזכר שאיתו של ישוע לא הגיע. מה המסר? אני חושב שהפסוקים האלה מדברים בעד עצמם. ישוע ידע היטב שהיהודים הסופרים, הפרושים, הכהנים, פשוט חיפשו את ההזדמנות לתפוס אותו במשהו, להסגיר אותו, ולא נעים להגיד, אבל פשוט להרוג אותו. פשוט להרוג אותו, כפי שקראנו. עבורם, הם חיכו לרגע להזדמנות. ישוע, גם למדנו את זה במפגש שלנו לפני חג המולד, הוא כל הזמן היה מודע, מודע. מה שעומד לקרות לו. הוא הבין היטב מה מצפה לו. שום דבר לא יפתיע אותו, נבין. והוא הבין היטב את הסכנה שבה הוא נתון. הוא הבין היטב. ולכן, להבנתי, הוא נוקט בהמון המון זהירות בכל הפעילות שלו והמהלכים שלו. הוא לא אומר, אלוהים איתי, אלוהים ישמור עליי, ולא חשוב איפה אני אהיה, מה אני אעשה, עם מי אני אדבר. ישוע מרגיש להיזהר בכל מהלכיו. וכן קראנו, שהוא במיוחד לא עלה לחג, והודיע אפילו שלא יעלה, שלא יחפשו אותו, לא יבדקו איפה הוא נמצא. וכשכבר הוא עולה לירושלים, הוא עולה בסתר. ישוע נהג בחוכמת אלוהים. הוא לא רצה למשוך אש, הוא לא רצה שאנשים יתפסו אותו, כשלא הגיע הזמן, אני מדגיש, כשהגיע הזמן, ישוע חיכה בגן, שיבואו לתפוס אותו, לא היה לו שום בעיה לברוח, לא היה לו שום בעיה, הוא חיכה להם שיתפסו אותו. אבל כשהגיע הזמן, לא יום אחד לפני זה. ומכאן אני חוזר לתגובה של ישוע אל מרים. הוא אומר לה, לא הגיע איתי. אל תתני לי עצות מה לעשות, איך לעשות ומתי לעשות, זה לא תפקידך. אני חייב לקבל הדרכה חד משמעית מאבי שבשמיים. הוא יכוון אותי בצורה המדויקת ביותר. מה לעשות, איך לעשות, מול מי לעשות, תהיה ברצון שלו. ישוע מאוד דייק בכל מהלך שהוא עשה. ואומר בקצרה, אני אישית לומד מההתנהגות הזאת של ישוע שיעור רוחני מאוד חשוב. אני חייב להגיד לכם. אני במשך 30 וכמה שנה הייתי מורה בתפקיד ניהולי מסוים, לא משנה. והייתי עם הרבה תלמידים ונפגשתי עם מורים ועם הורים מן הסתם. הייתי בתפקיד. והיה לי ברור לחלוטין, שמצד אחד אני אדבר לאמונה שלי בכל הזדמנות שאני אוכל, אבל לעשות את הכל עם המון חוכמה, תקשיבו טוב, שיכול לתפוס אותי במשהו. לדוגמה, אני הקפדתי, לא לדבר עם התלמידים שלי על ישוע. תאמינו לי, אמרתי להם הכל חוץ מישוע, הכל. יכלו לצטט אותי, איזה דברי מוסר ותורכה הייתי אומר להם. בלי סוף. ערכים בלי סוף דיברתי. על ישוע לא דיברתי. למעט מקרים, אמרתי לכם פעם, מישהו שאל אותי באמצע שיעור, אתה מאמין בישוע, לא יודע איך הציגו, אמרתי, בוודאי שכן. מה, אני אכחש לאמונתי? שישכחו מזה. אם מישהו שואל אותי, בוודאי שאני יצעיר שאני מאמין. לא יעלה על הדעת שאני לא יצעיר. אבל אני מיוזמתי, הרגשתי שזה לא נכון במסגרת הזאת, להצעיר על אמונתי בישוע, למה שפחד, יבדתי, זה לא נכון לפני אלוהים. שרק תבוא איזה אמא והחברה שלה, ויצא כתבה בעיתון, שמורה באור צינגלובסקי, מנצל את המעמד שלו כמורה להיות מיסיונר, צריך לפעול בחוכמה, בהדחת אלוהים. גם בחדר המורים, נשאר לי לעשות פרובוקציה. תאמינו, דיברתי עם המון נשים ביחידות, בצורה דיסקרטית, בחוכמה, באמת שזה יהיה מבורך, שבאמת יהיה מבורך. לא לעשות וי שדיברתי על אמונתי. אמרתי, דבר ראשון, אני אחיה את האמונה. דבר ראשון, לחיות את זה. שאנשים שאני כבר ידבר איתם, הם יתחילו לחבר את מה שאני אומר למה שאני חי, זה כוח אמיתי של מאמין. ולא לצטט כמה פסוקים בנבואה כזאת או אחרת. ומה שרוצתי לומר לסיכום, אנחנו בכל העדות שלנו צריכים חוכמה, צריך הדרכה, כדי שבאמת הכל יעשה ברצון הטוב של אבינו שבשמיים וישוע אדום. בואו נחזור לבשורת יוחנן ונמשיך. פסוק 5. ותאמר עמו אל המשרתים, ככל אשר יאמר לכם, תעשו. אז כאן כל כך יפה לראות את ההתנהגות של מרים. אני שוב, תראו, הברית החדשה מאוד תמציתית, אין שום התייחסות לתחושות שהיא עברה ברגע שישוע אמר את מה שהוא אמר. אני מעריך במובן אנושי שזה קצת היה קשה לה לשמוע את הגערה הזאת, כך אני מעריך. לזכותה, היא באמת הייתה אישה רוחנית. ומיד היא מגיבה כפי שצריך. מה התגובה שלה? היא בעצם קולטת את האישה הזאת שהיא צריכה להיות מחוץ לתמונה. היא לא על תקן של יועצת או מכוונת או מובילה, לא. למרות שהיא אמא שלו, למרות שהיא אישה בוגרת, עם ניסיון חיים, זה לא תפקידה. מי אמור כעת לתפוס את הפיקוד? אחד, מי זה? ישוע. ולכן היא פונה למשרתים ואומרת להם, חד משמעי, שימו לב, היא אומרת, ככל אשר יאמר לכם תעשו, אני מחוץ לתמונה, נקודה. הוא יחליט. הכל ישק לפי מה שהוא יאמר. אני מחוץ לתחום, אני כבר יוצאת מכל האירוע בכל מובן שהוא. ובאמת כל כך יפה לראות את ההתנהגות הזאת של מרים. שבמקום לקחת את הגערה של ישוע למקום של הבשר, לתחושות של אי נעימות, ואולי אפילו לכעוס קצת שהוא לא מכבד אותי כאימא, היא באמת התייחסה להגרה של ישוע בצורה מאוד מאוד נאותה מבחינה רוחנית. תראו, אדם רוחני יש לו יכולת לספוג דברים לפעמים לא קלים ולהגיב כפי שראוי להגיב. ובמובן זה מרים באמת דמות שמאוד נעים להתרשם מהתגובות שלה וההתנהגות שלה. בואו נמשיך הלאה, פסוק 6. והנה יש אישה כדי אבן, ערוכים שם כמשפט היהודים לתורותם, שתיים או שלוש בתים יכיל כל אחד. ויאמר עליהם ישוע, מלאו לכם הקדים מים וימלאום עד למעלה. אז כאן יש לנו תיאור שבאזור שבו התקיימה חתונה, הוא שישה קדים של אבן, ככה היה מקובל בתקופה, היום הכל זה פלסטיק או דברים אחרים, פעם היה מאבן, ככה עשו את הדברים. אתה נבין שישה קדים גדולים, ואז מה ישו אומר למשרתים, אחרי שכבר מרים הדריכה אותם, משהו יגיד לכם, אתם תעשו. פשוט תמלאו אותם עד למעלה, שימו לב לביטוי שישו אומר, עד למעלה שלא יישאר מקום לשום נוזל אחר, רק במים. ומה ישו ממשיר ואומר? ויאמר שאבו נא ואביאו אל רב המסיבה ויביאו. אז אם נסכם, ישו נותן להם שני הנחיות. ההנחיה הראשונה, שמלאו את הקדים מאבן במים. ההנחיה השנייה, שישאבו את הנוזל שזה מים שהם שמו בפנים. ישאבו, לא כתוב באיזה כלי, בטח נזרו באיזה כלי. ומה יעשו עם מה שהם שואבים, שלכאורה זה מים? יביאו לרב של המסיבה. לא נשמע מוזר? בשמה להביא את המים, להוציא את המים, אז ישר מביא את זה לרב, בשביל מה כל התהליך המוזר הזה? זה באיזשהו מובן או שלא מובן, מה ישו רוצה להשיג בדרישות שלו מהם, מהמשרתים? לזכותם, שהם לא מתווכחים, לא שום שום שאלה מיותר, הם פשוט עושים כמו ילדים טובים מה שהוא אומר להם. כך הוא אומר, כך הם עושים.
ואז מה קורה? שימו להם. ויתאם, פסוק 9, ויתאם רב המסיבה את המים אשר נבחו ליין, ולא ידע מאין הוא.
מה ניתן להבין? שאותו רב שניהל את כל הטקס, את כל ההליכים שהיו במסיבה, הבין גם הוא שהיין נגמר, כפי שהבינה מרים, אמו של ישו. ואני אומר שגם הוא היה מופתע שפתאום מביאים לו יין, כשהוא כבר הבין שהיין אזל. וכפי שאנחנו תראה ונתרשם, לא סתם יין, יין הרבה יותר משובח, ויין שהאורחים וכולם שתתו דקות ספורות לפני זה. הרי היה שם יין לפני זה, הוא אזל. ופתאום לקראת המשך הערב, מביא לו יין שטעמו והערבות שלו הרבה יותר נעימים לאחיך. אתם יודעים, יש אנשים שיש להם מומחיות ביין. אני אגיד לכם את האמת, אני לא מכיר את זה. אני פעם בשנה, במקרה הטוב, שותה איזה חצי כוסית לפסח או משהו כזה. אנחנו לא רגילים בדבר הזה. אבל פעם אנשים נהגו לשתות יין, והיה להם ידיעה טובה מה זה יין משובח ופחות משובח וחסר. ואני מעיר שאותו רב נורא התרשם מהאיכות של היין.
ואז תשימו לב מה הוא עושה. אבל כן, ואולם המשרתים אשר שבו את המים ידעו, ויקרא רב המסיבה אל החתן.
אז נשים לב דבר נורא מעניין. איך שהמשרתים מביאים את היין לרב, בעצם התהליך הזה קורא הפלא. הם שמים מים בתוך הקדים, הם שואבים מים מתוך הקדים, ואיך שמגישים את זה לרב, המים פתאום הם לא מים, מים הם יין. בחלקיק שנייה פתאום מתרחש הנס, והיחידים שמודעים לעוצמה של הנס מי הם? המשרתים. למה הם היו מעורבים בכל התהליך? הם הביאו את המים, הוציאו אותם, ופתאום יש לנו יין. מול העיניים רואים יין. אני מעריך, למרות שזה לא מתואר בקטע שקראנו, שהמשרתים האלה היו המומים לחלוטין. הם לא, בחיים לא דמיינו שפתאום מים יהפכו ליין משום סיבה שבעולם. לא שישו הכניס איזה חומר, עשה איזה פעולה, כלום. ולא סתם התעכבתי שגם הקדים היו מלאים לחלוטין במים. ממה שהבנתי, היה לתי מקובל לשים מים ויין ולערבב אותם ביחד, למהול אותם מה שנקרא, כדי שיהיה יותר מה לשתות, וגם כדי שאנשים לא ישתקרו. תראי, פעם היו עושים יין בצורה מאוד מרוכזת, ואם היו שותים יין נקי, זה המון על כל מי שיודע, יכול לגרום לאדם להשתקר באופן מיידי. כמות קטנה. אז הבנתי שהיה מקורגם למעון את היין במים. ישוע דואג שהמים יגיעו עד הקצה, שלא יחשדו באיזשהו אופן שהוא הוסיף יין וירבב את זה, ולכן יהיה יין. לא, לא ולא. כל המים שהיו בכלים הפכו ליין, כפי שאמרנו, ולא סתם יין. יין באיכות מאוד מאוד משובחת.
ואז שימו לב מה קורה. ויאמר אליו, כן, ויקרא רב המסיבה אל החתן. עכשיו שימו מה אומר הרב לחתן. ויאמר אליו, כל איש ייתן בראשונה את היין הטוב, וכאשר ישקרו ייתן להם את הגרוע. ואתה צפנת היין הטוב עד אתה.
רב המסיבה, הוא אגב בכלל לא מודע למה שקרה, נבין את זה. המשרתים היחידים שהבינו את כל הפלא שהתרחש. הוא באמת חושב בתום לב שבאיזשהו דרך החתן ארגן יין נוסף כדי לתת למסובים. ואז הוא שואל את החתן בזה אשתו במות. אתה עושה דבר שלא מקובל. מקובל דבר שנותן היין המשובח הטוב. וכשאנשים משתקרים, כלומר, הם שתו כל כך הרבה יין, הם כבר חצי שקורים, אז מביא להם את היין הפחות טוב. למה? וכשאדם הוא מתחיל להשתקר, כבר כושר ההבחנה שלו הולך וקטן, זה ברור. הוא כבר לא כך מרגיש אם היין טוב, פחות טוב, הוא כבר שיקור. זו גם אחת הסיבות של אנשים ששתו כמות גדולה של אלכוהול, חל איסור מוחלט לנהוג ברכב. זה לא סוד שאדם מאבד את צלילות הדעת. משהו לא מתאים למציאות. אתה יכול לראות ימינה וזה שמאלה, הוא פשוט מבולבל לגמרי. לכן יש עזרה כל כך חמורה לא לעלות על הרכב כשאתה שיקור, חס וחלילה. ואומר לו הרב לחתן, אתה עושה דבר שלא מקובל. דווקא את היין הטוב אתה השארת לקראת הסוף, שהוא לחלוטין לא מודע שמי שעשה את הפלא זה ישוע אדום. ונמשיך לפסוק האחרון. זו תחילת האותות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל, וגילה את כבודו ויאמינו בו. אז כאן יוחנן מדגיש שהפלא הזה של הפיכת המים ליין, זה האות הראשון שישוע עשה לפני תלמידיו בצורה מאוד מיוחדת. אם אתם זוכרים, קראנו בפרק הקודם, כשהוא פגש נתנאל ואמר לו, ראיתי אותך תחת העץ, הוא לא עשה פלא, אבל עצם האמירה שלו היה מאוד מפתיעה את נתנאל. הוא כבר תח להגיד לו, אתה בן אלוהים, אתה המלך, המשיח, כן, מלך ישראל. הפעם נתנאל שניתן למין, שגם הוא היה עם התלמידים אלה שהיו עם ישוע, היה לו את הזכות לראות פלא אמיתי. המים שפכו ליין, ובעצם הפלא שעושה ישוע, מה הוא עושה? הוא מגלה את כבודו. ישוע הוכיח במעשיו שהוא בא מאלוהים, שהוא פועל בכוח אלוהים, ושהוא מפאר את אביו שבשמיים בעצם הפלאים שהוא עושה. וזה הפלא הראשון. ואנחנו רק רואים סדרה אדירה של פלאים שנכתבו, וכפי שכתוב, אם כל הפלאים, כל הפלאים שישוע היה, עשה, היו נכתבים, איך נאמר, לא היו מספיק ספרים בעולם לרשום את כל הפלאים. נבין שכמות הפלאים שעשה האדון בשלוש וכמה שנים שהוא היה בפעילות שלו, היא לא נתפסת. זה בקנה מידה שכל הנביאים וכל האנשי אלוהים, כל הזמנים, לא התקרבו לחלק קטן מזה. זה לא נתפס. אב נתן לבן שלו גבורה ויכולת שהוא לא נתן לאף איש אלוהים בכל הזמנים. ישוע בן אלוהים שפעל בעוצמה ובגבורה. ומה התוצאה? התוצאה מאוד חשובה. כתוב שהתלמידים האמינו בו. הם באמת ראו במו עיניהם את הפלא שנעשה, וזה חיזק מאוד את אמונתם. אז כאן, עד לכאן התיאור של האירוע שקראנו, ואני עכשיו רוצה לגעת בכמה נקודות חשובות, איזה סוג של לקחים רוחניים, שאנו צריכים ללמוד מהקטע שקראנו. אני הזכרתי בראשונה את התגובה של מרים, שפעלה כפי שהיא פעלה, וישוע גער בה, ומיד היא תקנה את ההתנהגות שלה לטובה. תראו, אנחנו בעולם הזה עושים טעויות, כולנו. מי שיגיד לי שמשהו התחיל את חיי האמונה, הוא לא עשה טעות, אני אגיד לו בשפה רפה, או שאתה לא מבין מה שאתה אומר, או שאתה שקרן. אין אפשרות אחרת. כולנו, תקשיבו, כולנו עושים טעויות. במיוחד בשלבים הראשונים של האמונה שלנו. וחלק לא קטן מהטעויות, בתום לב. אני בטוח כשמרים פנתה את ישוע וביקשה את מה שהיא עשתה את זה בתום לב מוחלט, היא לא הרגישה שהיא פוגעת בו, שהיא מטרידה אותו, היא עשתה את זה בתימומות מלאה. מה לזכותה של מרים? כשהגיעה התגובה של ישוע, היא קיבלה את התגובה כפי שאדם רוחני מגיב. וזה כמובן עצה שלי עבור כל אחד מאיתנו. אפשר לעשות טעויות. אני לא פוחד מטעויות, אתם תשימים מה אני פוחד? מטעויות שלא לומדים מהן. תקשיבו טוב מה אני אומר. אם אדם עושה טעות, והוא לא יודע לזהות את הטעות, ולהצטער אליה ולתקן אותה, הטעות הזאת תחזור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה מצב אומלל מאוד לדעתי, שאנחנו חוזרים ושווים על אותן טעויות. ולפעמים אפילו מקצינים בטעויות, למה? אנחנו לא מפיקים את הלקח. מיד קלטה את הסיפור, את חוסר הדיוק שלה, ותקנה, העבירה את השרביט לישוע. האם ככה אנחנו עושים כולנו, כשאנחנו עושים איזה טעות? בוחנים, מתוודים, מבקשים סליחה, ועושים מאמץ אמיתי לא לשוב על אותה טעות. איזה דוגמה נפלא מרים בהקשר הזה. הנקודה הנוספת לגבי מרים, בקצרה. כפי שהתרשמנו, ישוע מתייחס אליה כאישה, וכבר לא כאם. תראו, אנחנו מאוד צריכים להיזהר להבנתי מהשוואות שלנו אל ישוע. ישוע לא סתם בן אדם. הוא לא סתם בן אדם. הוא בן אלוהים. שלבש בשר. האם מישהו מאיתנו ראוי, תקשיבו טוב לשאלה שלי, שהוא יקרא לאמא שלו אישה? אני באמת מעלה את השאלה הזאת באופן מאוד ענייני. כולל, אם היא לא מאמינה. אני יודע שבינינו בקהילה יש אימהות של חלק מהנוכחים, אולי גם אבות, זה לא חשוב, שאינם מאמינים בישוע, לא קיבלו את האמונה. האם ראוי, תקשיבו טוב לשאלה שאני מעלה, שניקח את ישוע כדוגמה ונאמר, בגלל שאבא או אמא שלי לא מאמינים, אני לא אתייחס אליה ותן להם את הכבוד שיראו להם כאבא ואמא. אני באמת מעלה את השאלה. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה שאני מעלה, האם בתוקף הכבוד שנותנים להורים, כולל לא מאמינים, אנחנו צריכים להיכנע לכל דבר שהם אומרים לנו? כשאנחנו מגיעים לגיל בגרות ומחליטים מה לעשות וכיצד לפעול, כי אנשים מאמינים בוגרים? אז אני אסביר בקצרה. להבנתי, נכון שמאמין ייתן את הכבוד הבסיסי גם לאבא וגם לאמא, בלי שום קשר אם מאמינים או לא מאמינים. מעצם היותם אבא ואמא, נקודה, סימן קריאה. אחת המצוות שכתובות בעשרת דיברות זה קבל את אביך ואת אמך, אין מה להסביר. זה א' ב' של התנהגות אנושית. מצד אחד לכבל אותם כהורים. מצד שני, ואני מדגיש, אם ההורים לא מאמינים, ויש מקרים כאלה גם בינינו, בשום פנים ואופן, לא לאפשר להם לנהל את החיים הרוחניים שלנו, בשום פנים ואופן. וראוי שכל אחד מאיתנו הבוגרים ידע בחוכמה ובענווה, אבל באסרטיביות, להסביר להורים, זה החיים שלי, זה האמונה שלי, אני מבקש לא להתערב. שאף אחד לא יקבל עצות מה לעשות ומה לא לעשות מאנשים שלא מאמינים, מכל הכבוד. גם זה אבא וגם אמא. אנשים שאלוהים לא מדריך את החיים שלהם, שאלוהים לא במרכז חיים, הם לא אמורים לתת לנו עצות, באמת שלא. אז לכבד אותם בתוף יותם אבא ואמא, אבל לא להיכנע לכל גחמה שלהם או לכל בקשה שלהם, זה לפירוש לא נכון. ישוע אמר באחד המקרים שאמרו לו שאמו ואחיו באים אליו, אומר, מי האחים שלי ומי אמא שלי, אומר האדון. ואז הוא מצביע להמונים, כל אחד מאלה שמקשיבים לדבריי ועושה אותם, שימו לביטוי שישוע אומר, ועושה אותם, לא רק מקשיב, הוא או היא אחים ואחיות שלי. אני אומר לנו כולנו, האחים והאחיות האמיתיים שלנו זה אחים באמונה. ובתוקף נסיבות החיים יש בינינו אנשים שיש להם קרובים שהם לא מאמינים, הקשר הוא מסוג אחר והוא צריך להיות מסוג אחר. אני לא מתווכח על זה, הוא צריך להיות מסוג אחר. ישוע אומר, מי שאוהב את אביו ואת אמו, אחיו, ילדיו, לא משנה מאיזה קרבה אנושית, יותר ממני, הוא אפילו לא ראוי להיות התלמיד שלי. זה דברי ישוע, אני מצטט. השאלות שלי הבנות. צריך לכבד, צריך לגלות איזה רמה של אהבה אנושית, לא מעבר לזה. מה שאמור לכוון ולהדריך את החיים, זה דבר אחד. רצון אלוהים וישוע. הרצון שלו. ולפי זה לנהל את כל מה שהוא עושים או נמנעים מלעשות. ולא תמיד זה קל ופשוט, כשנדובר על קרבה משפחתית. אני חייב לומר לכם באופן אישי, יש לי המון המון בני דודים, חלק מהם, חלק גדול כבר לא בחיים. אני כבר משך עשרות שנים, אני חייב להגיד לכם את האמת, לא נמצא בקשר עם אף אחד מהם, ואני לא מרגיש צורך לפתח קשר עם אנשים שהאמונה לא מעניינת אותם, הם שמעו והם יודעים, והם חיים בשביל הכיף. לי אין קשר ולא יהיה קשר עם בן אדם שמטרת חייו זה כיף. בשביל זה אני לא קיים בשבילו. אני מוכן לשבת עם בן אדם עשרות ומאות שעות, אם הוא נמשך לאמונה ורוצה להקשיב ולשמוע ולהתחבר לאמת, מאות שעות. אני לא בזה רבע שעה, אני אומר לכם, על אדם שישוע לא מעניין אותו, אלוהים לא מעניין אותו, ומטרת חייו זה לעשות כיף, שיחפש חברים לכם, אני לא רוצה להיות חלק מהחברה הזאת, לא רוצה, בלי שום קשר לחיבור האנושי בינינו, דוד או בן דוד, זה לא רלוונטי. כך אני חי וכך אני מי שצריך לחיות. אז בשלבים ראשונים שהדברים עוד לא ברורים, יש מקום לנסות לתת עדות, להשפיע באיזושהי רמה, כל אחד באמונתו, אבל לכוון את הקשר לקשר מאוד מדויק, לא כדי לרצות בני אדם ולמצוא חן לפניהם, נעשה את הגחמות שלהם, זה לחלוטין לא נכון ולא ראוי. אני רוצה להזכיר לגבי ישוע, למרות, שימו לב, למרות שהוא אומר לאמו, אישה, כשישוע היה על הצלב, ממש דקות אחדות לאחתי, לפני שהוא הרזיר את רוחו לאביו, הוא רואה בקהל שמקיף אותו את אמו, וגם את יוחנן, איך כתוב עליו, התלמיד שאהב. ואז אומר למרים, זה בנך, הוא פונה ליוחנן, הוא אומר, זאת אמך. ואז כתוב שיוחנן, השליח הנפלא הזה, לקח אותה ואסף אותה אל ביתו. אז נשים לב גם נקודה מאוד חשובה. מצד אחד, ישוע לא הרשה ולא נתן לגיטימציה לאמו בבשר להכתיב לו מה לעשות או לא לעשות. זה לא תפקידה. יחד עם זאת, הוא הרגיש את המחויבות לדאוג לה. בערוב ימיה, ניתן להבין שהיא הייתה אלמנה בשלב הזה, ככה ניתן להבין. יוסף, שימו לב, בכלל לא מוזכר בתקופה מסוימת. ניתן להבין שהיא כבר התאלמנה. וישוע מרגיש שזה חובה, אחריות, לדאוג לאותה אחת שתפקדה כאימו בבשר לאורך שנים, לדאוג לה לעת זקנתה. ומכאן גם אני מקיש מסקנה מאוד פשוטה. כולנו מחויבים, ואני חוזר ואומר, גם למאמינים, גם להורים שלא מאמינים, לדאוג להם בזקנתם. כמו שישוע דאג לאמו בערוב ימיה, לדאוג להם, לצרכים הקיומיים שלהם. לא היה לדעת שאנחנו נתעלם מאמא מבוגרת או אבא מבוגר שימיו ספורים. לא יעלה על הדעת. בייחוד בתקופה שלנו, שיש איזה תרבות, אני קורא לזה חוסר תרבות, חוסר אהבה, שולחים את האבא ואמא לבתי סקני, לבתי אבות, שיתפלו בהם אנשים שבכלל לא מכירים אותם. האנשים האלה נגמרים במקומות האלה, תוך חודשים נגמרים. אין להם סיבה לקום בבוקר, ללא אהבה, ללא תשומת לב, ללא רגישות. זה פשוט גועל נפש, אין לי מילה יותר טובה שתתאר את גועל נפש, איך אנשים מתנהגים לאבא ואמא מבוגרים. חובתנו לתת להם את כל היחס שהם רואים לו, אחרי שהם גילו כל אחד מאיתנו שנים בילדותנו, לתת את המעט שהם רואים לו בזקנתם, עם כל תשומת הלב, עם כל הדאגה, לענות לכל צורך, לא לשלוח אותם שמישהו אחר ידאג להם. בושה וחרפה. ככל שזה תלוי בנו, לעשות את חלקנו, למלא כל צורך אמיתי עבורם, כדי שבאמת נעשה את הראוי והנכון לפני אבינו שבשמיים וישוע.